נהיה בדברו. אנחנו ננסה היום להתבונן בדמותו של תולה בן פועה בספר שופטים. יש לנו בספר שופטים שופטים שקוראים להם קטנים. הם קטנים בגלל שהם קיבלו קצת פסוקים, אבל הם גדולים, הם באמת ענקים השופטים האלה. והם קיבלו קצת פסוקים, אני חושב בסיבה מאוד מאוד ברורה. משום שהגמרא אומרת שאילולי חטאו ישראל לא ניתן להם חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל. למה? קיבלנו עוד חלקים בתנ״ך, כי יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. מה הכוונה? הכוונה היא שכשהדברים ברורים, אז הם זורמים. וכשאנחנו לא מבינים, באופן פרטי או באופן ציבורי, שצומחת בנו קומה חדשה, צומחות בנו קומה חדשה, קומות חדשות. הצלחה בכל התקדמות היא מבקשת, אנחנו לא מאובנים, אנחנו לא משהו מחומר ש... סיימנו, אפילו כשגרים בבית, גרים בבית, אז לאט לאט, נכון? פה תמונה, פה מדרגות, פה מעקה, פה... בחיי העניין, בחיי הרוח, בוודאי שיש כל הזמן סמיכה. וכל תולדות ישראל בספר שופטים זה שווה שיעור כשלעצמו, זה סיפור של התפתחות. אנחנו לא יכולים להגיע להרצל ומיד להקים מלוכה. מלוכה זה לא משהו טכני, מלוכה זה משהו שבנוי על שיעור קומה, נפשי, רוחני. ויש הרבה תחנות בספר שופטים. גיל ההתבגרות של עם ישראל נקרא לזה ספר שופטים, אנחנו צומחים לאט לאט וכל פעם יש תחנה. אין לך שבט ושבט שלא העמיד שופטים, אומרת הגמרא בסוכה, וכל שבט צריך להטביע את החותם שלו, לומר את האות שלו, לבנות את המיוחדות שלו בקרב כולנו ביחד. אז יש שופטים שהם קיבלו הרבה פרקים, או שופטים ארוכים. מדוע? משום שלא השכלנו להבין מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. אנחנו גדלים גם בלי שאנחנו מבינים, אנחנו גדלים. אם אנחנו לא מבינים, אז זה כואב. אם אני גדל ולא מחליף את הנעל, אז הנעל לוחצת. אם זה נעל גשמית, זה פחות נורא. אם זה נעל רוחנית, זה הרבה יותר נורא. אז יש מצבים שהיינו צריכים להתקדם ולא הבנו, ואז אנחנו נכנסים למטריצה הזאת, למודל הזה של חטא, עונש, זעקה, ואז... הזעקה מולידה בנו את הקומה החדשה. השופטים הקטנים, במרכאות, זאת אומרת, יש כאילו, הם דילגו על השלב של החטא והעונש, ואפילו הזעקה. זה שופטים שידעו להוביל את עם ישראל באופן מיידי לקומה הבאה. לא היינו צריכים, הם ישר הגיעו לפסוק האחרון, לא היינו צריכים להסתבך. אם אתה לא מבין, זה תלוי מורכבות, כל שאר לא צריכים להסתבך. אז אנחנו נפגוש פה באחד השופטים האלו, אנחנו מדברים על פרק י' בספר שופטים, פסוקים א' ב', שופט שכתוב עליו מעט מאוד מילים, אבל אפשר לדלות הרבה מאוד בעזרת השם מהמילים, ממעט המילים האלו, ונקווה שנאמר דברי אמת. אז מדובר פרק י' פסוק א', ויקום אחרי אבימלך ליהושע את ישראל, תולה בן פועה בן דודו שיששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים, וישפוט ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. אז אחרי אבימלך, אחרי אבימלך שהוא הבן של גדעון, שרצח את כל הבנים של גדעון, וניסה ללכת בעקבותיו, והוביל... למלחמות אחים ולחורבן, ומת בסופו של דבר. אבימלך מראה לנו איך לא מקימים מלוכה. זה כזה ראה ואל תקדש, כל פרק ת'. זה בדיוק ככה, תסתכל, ככה לא לעשות. ככה לא מלך, למרות שזה עטוף, שלום לכל האנשים היקרים, למרות שזה עטוף בהרבה אידיאלים ומילים גדולות, אנחנו לא ניכנס עכשיו. אז אחרי אבימלך קם תולה בן פועה בן דודו, ויש עליו כמה שאלות. א', מה זה בן דודו? הוא לא בן דוד של אבימלך כנראה, נכון? אולי הוא בן דודה, כי הוא לא מאותו שבט, אבימלך הוא משבט מנשה, הוא בן של גדעון, ותולה בן פועה מפורש שהוא איש יששכר, לא רק משבט יששכר, אלא הוא איש יששכר, נכון? זה ביטוי יותר עמוק. אז דודו זה הסבא שלו כנראה. רש"י אומר, תולה בן פועה בן דודו, בן דוד, שם אדם, שם איש. אל תחשוב שהוא בן דוד של אבימלך, בסדר? אז השופט היחיד, אני חושב, ספר שופטים, שמזכירים את השם של סבא שלו. כנראה זה חשוב מאוד. להזכיר פה את השם של סבא שלו, לסבא שלו קוראו דודו. מה זה דודו? מה זה תולה? מה זה פועה? אנחנו ננסה לגעת במילים כזה, מכיוון שזה המילים שנותננו. הוא יושב בהר אפרים, הוא משבט יששכר ויושב בהר אפרים. זה לא קושייה, משום שהר אפרים זה שם גלובלי בתנ״ך, לכל יחידת השטח שמתחילה מצפון לירושלים ונגמרת בעמק ישראל. זאת אומרת, במורדות הצפוניים של הגלבוע, שזה נחלת שבט יששכר. שמיר, אני לא יודע איפה קיבוץ שמיר של היום יושב, באזור ההוא. עוד יותר צפונה? אז זה פחות קשור כנראה. החול הזה צפון, אולי צפון נחלת יששכר. לא, הרבה יותר, זה נפתלי כבר. מה פתאום? כן, כן, נפתלי, נפתלי, זה לא קשור בכלל קיבוץ שמיר למה ששמיר פה. שמיר פה, להגיד הר אפרים בשבט יששכר, צריך לדבר על המורדות הצפוניים של הגלבוע. בסכנה אולי, אני יודע איפה. באזורים הם אני לא יודע למקם באופן מדויק. אז זה לא מוזר שהוא יושב בשמיר. הר אפרים, אנחנו יכולים לראות איזה הרבה מבאים, הרבה מופעים, איך יישובים בכל האזור הזה נקראים הר אפרים. גב ההר, היום אנחנו קוראים לזה גב ההר. אז בזמן התנ"ך קראו לזה גב אפרים, בליבה של ישראל. אז מה אפשר להוציא פה מתוך המילים המועטות האלה? מה אפשר להוציא? אז אם אנחנו מסתכלים, מעניין אותנו מאוד, אנחנו מסתכלים ברשימת, בשמות האלה, תולה בן פועה. תולה בן פועה זה שמות שמופיעים לא מעט בתוך שבט יששכר. אני עכשיו עובר לירידה של עם ישראל למצרים, לפרק מ"ו בספר בראשית, וכשאני קורא את השמות של בני יששכר, 70 נפש ירדו אבותינו מצרים, אז ובני יששכר, פסוק י"ג, ובני יששכר תולה ופובה ואיוב ושמרון. זאת אומרת, ליששכר עצמו יש, הבכור שלו נקרא תולה, והשני שלו נקרא פובה, פובה ופועה זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה דומה. זאת אומרת, זה שמות פופולריים, נקרא לזה ככה, בשבט יששכר. המקור הוא פרק מ"ו בספר בראשית. 70 הנפשות שירדו עם יעקב למצרים, כשהתברר שעוד יוסף חי, כדי להתמודד עם שנות הרעב. אז רואים את השמות האלה, מה פשר השמות האלה, מה משמעות השמות האלה. אז אני אראה אם כתוב פה בדף המקורות, כן, זה המקור האחרון, שאולי הוא מאוד מעניין, מקורות י' א' י' ב', מה זה תולה ומה זה פועה? סתם לברר את הפירוש בעברית. אז מה זה תולה? תולה זה מושג שמופיע הרבה ביחס לצבע אדום. צבע אדום. תולה עדשני, אלון התולה. בזמן התנ"ך הפיקו את הצבע האדום מתולה. מה זה תולה? תולה זה אלון התולה. זן מסוים של אלונים שבארץ כמעט נכחד לחלוטין, יש עוד בודדים. יש לו תפוצה רחבה יותר בעבר הירדן, וממה, אתם יודעים, את הצבעים היו עושים, גם את הצבע השחור של הסתם, היו מפיקים בזמן התנ"ך מאפצים. מה זה אפצים? היום מפיקים בצורה אחרת, הראשונים כבר עברו לצורה אחרת, אבל היום מפיקים, בעלי אלון יש כנימות, יש, לא יודע, זה יתושים, שמטילים את הביצים שלהם, היתושות מטילות הביצים שלהם בתוך העלה, ואז רואים מין כיסון כזה, מי שאלונים מפוזרים הרבה, אפשר לראות זה הרבה, אפשר לראות זה גם בעצים אחרים, ואנחנו מדברים דווקא, יש איזה מין כיסון כזה קטן שבתוכו הגולם של הצירה גדל, ואז זה תופח, הוא אוכל בעצם את העלה מבפנים, ואז הוא גדל וגדל בפנים. אז הזן המיוחד הזה של אלון התולה הוא זה שמהגוף שלו הפיקו את הצבע האדום. הצבעים הפיקו בזמן התנ"ך מבעלי חיים, נכון? התחלת שנזכה בעזרת השם בציצית, אז זה מהחילזון, זה בעל חיים. מה, אני אסביר את ה... למה אני מתעסק עכשיו בצבע? קודם כל מתעסק בצבע כי זה השם שלו. צבע זה חומר מאוד מיוחד. היום יש לנו כימיה מאוד מאוד מפותחת, ואנחנו יכולים להפיק צבעים כמעט לפי כל מה שאנחנו ככה יותר טוב. אנחנו יכולים להפיק מגוון צבעים וסוגי צבעים, צבעי בד, צבעי קיר, צבעי מתכת. אבל בימי קדם שהם לא הכירו את מבנה האטום ולא ידעו לדעת מה תהיינה התכונות של המולקולה, הם לא יכולו לבצע את מה שאנחנו מבצעים. אז זה פשוט היה ניסוי וטעייה, חיפשו וחיפשו חומרים, משום שצבע הוא צריך להיות עם שתי תכונות מאוד מאוד מנוגדות. צבע צריך מצד אחד להיצמד בצורה מוחלטת לדבר שאותו אני צובע. זאת אומרת, אם אני אצבע, יש הרבה פירות שאני אוכל שמלכלכים את הבגדים, אבל הם לא צבע, כי הם יורדים בכביסה. צבע אסור לו לרדת בכביסה, זאת אומרת, הוא צריך להפך לחלק אחדותי עם הדבר שאותו אני צובע, נכון? מצד אחד. הוא צריך להידבק חזק. מצד שני, צבע צריך לא להשתלט, הוא צריך להיות ברקע. זאת אומרת, אם אני צובע צבע צמר, אם אני צבע צמר בצבע פלסטי, אז זה כבר לא יהיה צבע צמר, זה יהיה בגד צמר מכוסה. צבע צריך להשאיר את המרקם המקורי של החומר שאותו אני צובע. בטח שאני מדבר על בגדים, זה הכי מסובך על בגדים. כי דברים דוממים, המרקם שלהם פחות חשוב, אבל לבגדים יש משמעות מאוד, מאוד משמעותית. ולכן להפיק חומר כזה, לגלות חומר כזה, שמצליח גם גוון מסוים שאותו אתה רוצה, וגם להתאפס בצורה כזאת שלא יורדת אחרי זה בכביסה, היא נשארת, היא נהיית דבר אחד, וגם לא פוגעת, זה מינטרטה דה סאטרה כזה, נכון? להיות ולא להיות, להיות מאוד מאוד נוכח מבחינת הוויזואלית, מבחינת החזות, הצבע צריך להיות מאוד מאוד דומיננטי, אבל מבחינת התחושה אסור להיות נוכח בכלל, כי יש יכול להיות עוד הרבה חומרים שישנו את הצבע, אבל הם יאבדו את המגע. אז בזמן התנ"ך, במשכן, תולעת שני, תולה. התולה הוא החומר, זה חומר של בעל חיים שמופק מגלמים של חרקים, שממנו היו מפיקים את הצבע האדום בזמן התנ"ך, בסדר? אז סתם אני הבאתי מקורות, זה ברור מאוד. אבן עזרא אומר, תולעת שני, הגאון אמר בו קרימז, כי הוא אדום, רק איננו כצבע ארגמן, ורש"י אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו, שנים, צבע שצובעים בו אדום, גרעינים הם, ויש תולעים בכל אחד ואחד. ותהליך ההפקה של הצבע מהגרעינים האלה הוא מאוד מאוד פשוט. בזמן חז"ל, הטכנולוגיה התפתחה. עוד לא היה הייטק, הטכנולוגיה התפתחה. ובזמן חז"ל כבר הפיקו את הצבע האדום, לא מתולעה, מאיפה הפיקו את הצבע האדום? מפועה, צמח שנקרא פועה. אני יש כמו פיה פעמים רבות במשנה, הבאתי שתי דוגמאות, במקור י' ב', שביעית פרק ז' משנה ב', ומן הצובעים הפועה והרכפה. המשנה שם עושה רשימות של דברים שחלים עליהם דיני שביעית, אז יש מיני אוכלים ומיני צובעים. ממין צובעים יש שני צמחים שמשמשים לצביעה, לתעשיית הצביעה. אחד מהם זה פועה, ויש עוד משנה בפרק ט' משנה A, קליפי אגוזים, קליפי רימונים. קליפי אגוזים, כל מי שכתב אגוזים יודע שהידיים שלו מתלכלכות בשחור. קליפי רימונים, כנ"ל. הסטיסו פועה, אז מה השיעור שאסור להוציא בשבת כדי לצבוע בהם גגל קטן מסבכה? וכל המפרשים אומרים שפועה מייצר, זה צבע אדום. צמח שנקרא פועה, יש לו כל מיני תכונות מיוחדות, רואים אותו במקום מסוימים. צמח שממנו הפיקו את הצבע האדום. שוב, להפיק צבעים זה מסובך מאוד. זה נדיר מאוד. זה המון המון ניסיון. עם התפתחות התעשייה, הטכנולוגיה, אז עברו מהפקת צבע אדום, לא יודע למה, אולי נכחדו אלוני התבור, אולי זה תהליך יותר אלוני התולה, אולי זה תהליך הרבה יותר יקר, אולי הצבע הצומח יותר משובח, אבל השופט שלנו קוראים לו בעצם אדום בן אדום, ככה יוצא, נכון? קוראים לו אדום מזמן המקרא, בן אדום מזמן, עוד לא היו חז"ל, אנחנו הרבה לפני חז"ל. אנחנו נראה ששבט יששכר נושק הרבה פעמים לחז"ל, למרות שהוא הרבה לפעמים, זאת אומרת, הייתה תורה שבעל פה, אבל לא, חז"ל, זה היה י"ג מידות שתורה נדרשת בהם. זה הלכה למשה מסיני, זה קבלה למשה מסיני, ודאי שהיו תלמידי חכמים. אבל סגנון המדגיש, בית בית ראשון, את כל תקופת תנ"ך, זה לא פועה, וזה תולה, אני לא יודע למה זה מתייחס. אז אדום, שמעניין, אדום בין אדום מהתקופה הזאת, בין אדום מהתקופה הזאת, ולסבא קוראים דודו. מה זה דודו? מאיפה הגיעה המילה דודו? מה הפשט במילה דודו? תראו, אנחנו קצת עוסקים בחקר שמות. לא תמיד אנחנו לומדים ככה את התנ"ך, כי לפעמים הפסוקים נותנים לנו הרבה חומר, אנחנו לא צריכים להגיע לשם. אני חושב שכמעט תמיד, אם אפשר, כדאי להגיע לשם. רק כשיש עוד פסוקים, אז יותר קל המרחב לעזור לנו לחדור לליבו, לליבה של הסיפור, למה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. פה יש מעט פסוקים, וכנראה אנחנו צריכים להתייחס בצורה מאוד מכובדת לכל פסוק. אז לסבא קוראים דודו, אנחנו חייבים לעמוד פה על כל עוד כמעט, אין לנו כמעט שם כלום. אז דודו, מה זה דודו? מה זה דודו? מה פירוש המילה דודו בלשון התנ"ך? לך דודי, לקראת קלה, כמו שאתה אומר. שם אתן את דודי לך, נכון? אז מה זה דודים? אהבה, נכון? דוד זה אוהב. לך דודי, לך אהובי, לקראת קלה, נכון? אז דוד זה אהבה. דוד זה ביטוי של אהבה עמוקה, כשהתנ"ך רוצה לבטא. אז דודו זה האוהב שלו. אז יוצא שהפירושים, שוב, זה לא שהשמות זה תולה בין פועה, ששוב, את המילה פועה, זה פעמיים מופיע פה בתנ"ך, נכון? גם פה בשופט של שבט יששכר, גם הבן של שבט יששכר, תולה ופועה. זה ודאי לא מקרי הרצפים האלה. מנסים להגיד לו, מי זה האיש הזה? מה הוא פעל? מה הוא בנה? זה לא היסטוריה, זה פה, כאן ועכשיו. זאת אומרת, את ההליך הזה של השבטים, כל אחד צבנות הקומות האלה בתוכו, בוודאי כמדינה, בוודאי כחברה, במי שרוצה לשאוף, להקים בית המקדש, לשחזר ולהעצים את התהליכים שהיו בספר שופטים, הצעידה מהכניסה לארץ, נמשכה מאות שנים. אנחנו מקווים שאצלנו זה יהיה הרבה פחות בעזרת השם, שיהפך לנו את הימים לסוף ושמחה. הם נכנסים לארץ ישראל בזמן יהושע, ורק אחרי קרוב ל-400 שנה הם בונים את בית המקדש. קרוב, כן, בית המקדש נבנה בשנת 480 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, זאת אומרת 440 שנה לכניסה לארץ ישראל. רק אז הוא נבנה את החלק הארי תופס ספר שופטים. ספר שופטים הוא קרוב ל-380 שנה. וזה תהליך לא איטי בכלל, מהיר מאוד. בואי, כמו לעבור על השס. אם אתה רוצה לעבור על השס, מהר, 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 אז זה לוקח עשרות שנים. אין פה דרך אחרת, כי השעס הוא גדול ברוך השם. במקרה הטוב אנחנו נצליח עשרות שנים, גם אז לא בטוח שאנחנו נזכור את הכל אחר כך. בונים פה משהו, אין פה איטיות ואין פה שום דבר מסובך, בונים פה משהו, ולוקח זמן אמיתי, ויש פה איזה פרק זמן שצריך לבנות אותו, ומי שמוביל אותו הוא שבט יששכר. אנחנו ננסה לגעת קצת בשבט יששכר, ננסה להבין למה השופט שלו קיבל את השמות האלה. יששכר, יש משהו מורכב בשם שלו בעצמו, עד שאנחנו דנים בשם של השופט, הוא בעצמו יש בו איזה פער בין הכתיב והקרי שלו, כי בכתיב שלו יש שני סינים, יוד סין סין חפרש, אבל בקרי שלו משמיעים רק אחד, יששכר, לא משמיעים את השם השני. ולא רק שיש מורכבות, אלא גם כשאנחנו שומעים איך אמא שלו מסבירה מדוע ליששכר קוראים יששכר, אז נראה לנו פה איזה הפתעה או איזושהי החמצה. אני מדלג לפרשת ויצא, חוזר אחורה קצת לפרשת ויצא. אני פה כל הזמן, הקשב שלי נתון למקום אחר, בואו נפתור את זה. אני חושב שלא קיביתי את הפלאפון, אז תנו לי לבדוק שקיביתי אותו, ואני לא אעסוק בו. קיביתי אותו, ברוך השם. אז אני פרשת ויצא, אנחנו בלידת השבטים. איפה? בפרק למד מסופר על לידת השבטים, זה פרשייה מופלאה ואינסופית. ואיך נולד יששכר? אנחנו בפסוק י' ד', למד י' ט', אולי אני כן, בדף המקורות, יכול להיות? לא, הפסוקים עצמם לא הבאתי בדף המקורות, אבל בואו נראה פרק למד, פסוק י' ד', אנחנו מתחילים בי' ד', משהו שהסיפור מתחיל, יגיע לי י' ט' עוד מעט, וילך ראובן, איך נולד יששכר? אנחנו רוצים לדעת, למה קוראים לו יששכר? מה התפקיד שלו? וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויביא אותם אליה אימו. דודאים זה גם יכול להיות שלסבא של תולה קוראים על שם הדודאים, נכון? עוד מעט נראה מה הקשר בין דודאים ליששכר. וימצא דודאים בשדה, ויביא אותם אליה אימו, ותאמר רחל אליה, תני נא לי מדודאי בנך. נא זה בבקשה, נכון? מה? תני נא לי מדודאי בנך, בבקשה. ותאמר לה, לאה אומרת לרחל ככה. בואו נקשיב טוב, בסדר? כי יש פה הפתעה גדולה בפסוק. ותאמר לה, לאה אומרת לרחל, אני חוזר על זה כי זה לא מובן. המעט קחתך את אישי ולקחת גם דודאי בני. וואלה, הגזמת. לא מספיק, לקחת גם את הדודאים את לוקחת לי. מה זה הדודאים? זה כתר מלא יהלומים, אתם אומרים. יש כמה דעות בחזל מה זה הדודאים. כן, במקור הראשון כתוב מה זה דודאים, בדף המקורות. בגמרא בסנהדרין צדיק ט' עמוד ב' וילך ראובן בימי קציר חיטים. אז דבר ראשון אמר רבא ברבי יצחק, אמר רב מכאן לצדיקים שאין פושטים ידיהם בגזל. איך לומדים מפה שהם לא פושטים ידיהם בגזל? יצא מחבר, זה צמח שלא עולה כסף. זה לא איזה אוצר גדול הדודאים האלה. יצא מחבר כנראה. צמח שהוא חסר משמעות. מה זה הצמח הזה? מהי דודאים? אמר רב יברוכה, לוי אמר סיגלה, רבי יונה אמר סביסקה. מה זה הדברים האלה? יברוכה, סיגלה וסביסקה, תראו, מה זה? זה מעסיק הרבה מאוד את הסקרנות. מה זה הדודאים האלה שרובן מצא ורחל מוכנה לשלם מחירים כל כך כבדים על הדודאים האלה? תראו את מקור ב', מיד נחזור למקור א'. אמר רבי, הרי בסוף עשו עסק, בואו נחזור לפסוקים רגע. ותאמר לה, מעט קח תכת אישי לקחת גם דודאי בני, ותאמר רחל, איך אני אשכב עמך לילה תחת דודאי בני? בסדר, נעשה החלפות. קחי את בעלי ותביא לי את הדודאים. אז הדודאים נראים לנו משהו יקר ערך מעין כמוהו. ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אליי, תבוא כי שכור שכרתי תבדוי בני וישכב עמה בלילה ההוא. ואז נולד, מי נולד? יששכר. ותאמר, וישמע אלוהים אליה ותר ותלד ליעקב בן 50, ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר. הנימוק לקריאה, אני פה קופץ על כמה דברים. אז בואו נחזור רגע למה זה דודאים, בסדר? אחרי זה נחזור לפסוקים. מה זה דודאים? המקור ב' אומר, אמר רבי אלעזר, זו הפסידה וזו הפסידה, זו נסתכרה וזו נסתכרה. בביזנס הזה, שרחל ולאה עושים, זה היה ווין ווין, אבל זה היה גם לוז לוז, איך אני לא יודע איך לקרוא לזה. הם כולם הרוויחו וכולם הפסידו. עכשיו עושים את המאזן. מה קרה שם? לאה הפסידה דודאים, ונסתכרה בית שבטים ובכורה. רחל נסתכרה דודאים והפסידה שבטים ובכורה. כשזה, אם לא החזה, הייתי חושב שזה ציני, נכון? להרוויח שני שבטים ובכורה ולהפסיד. תראו, סיגלה, אתם מזהים במקור א', לוי אמר סיגלה. סיגלה זה רשי אומר, נכון? רשי אומר, סיגלה יקרא עשבים ומיני בשמים וסביס קינה מבשמים. ועין איתת. לא יודע מה זה. סיגלי עשב הוא בעלה. סיגלי עשב הוא בלשון ישמעאל יסמין. אז יש לנו זיהוי מדויין שסיגלי, יסמין. או סיגליות אם אתם רוצים. זר פרחים פורח, נחמד. בשולי הדרך. אז רחל הרוויחה זר פרחים עם ריח טוב. והפסידה שני שבטים ובחורה. הבחורה הייתה שלה. ולאה הפסידה סיגלים. נו מה זה נקרא להפסיד? רחל לא הרוויחה כלום. ולאה לא הפסידה כלום. אבל ככה לא חזל אומרים. חזל אומרים זו הרוויחה וזו הרוויחה. זו הפסידה וזו הפסידה. יש פה מאזן שלכאורה כפות המאזניים שלו הם חסרות קשר. תשים זר פרחים. יש דעה אחרת בחזל שזה שעורים. שעורים. והלך ראובן בימי קציר חיטים הוא הביא שעורים. אף אחד לא כותב שעורים בימי קציר חיטים. שעורים חסרי ערך ביחס לחיטים. אנחנו קוצרים שעורים רק בגלל שהם מבשילים הרבה לפני החיטים. שעורים זה מאכל בהמה. אנחנו לוקחים, אנשים אוכלים שעורים באופן רגיל רק בלית ברירה. רק שקלתה החיטה מן הארץ. אבל זה זול מאוד. זה מבשיל כבר בפסח בעוד חיטים מבשילות באזור שבועות. זה כמעט חודש וחצי או יותר אחרי זה. אבל כשיש קציר חיטים אז כבר אף אחד לא אכפת לו מהשעורים. גם היום שעורים פורחות, צומחות, למי שיש פה גילה, בוודאי ששעורים צומחים בבלי לבקש רשות, אם אתם לא מטפלים בזה כל הזמן. זה כמעט עשב בר, כמעט עשב בר, וזה לא מעניין שום דבר. אז רחל הרוויחה שעורים. מה הרוויחה? אין פה לג, אתם יודעים, המקרא הוא לא לועג, זה לא הסגנון שלו. ועוד הרב שמואל בר נחמן אמר, זו הפסידה דודאים ונסתקרה שבטים וקבורה אמו. לכן נסתקרה דודאים והפסידה שבטים וקבורה אמו, זאת אומרת, הדעה של רב שמואל היא לייחס את הסיבה שבגלל זה רחל לא במערת המכפלה, זה בגלל הסיפור עם הדודאים האלה. אז מה יש שם? זה מאוד מסקרן, אתה מנסה לחשוב איזה דבר חשוב, אבל הלא חזל ולא הראשונים לא מביאים שום הסבר בעל משמעות לדודאים האלה. הרמב"ן מביא, תודה, אבל לא בשמו. אבל לא בשמו. בשם יש. יש לך רמב"ן לפניך? בראש, בראש. אז הרמב"ן אומר שיש כאלו שאומרים, הוא לא אומר מי אפילו יש כאלו שאומרים, שזה עשב שמועיל לעקרין. יש כל מיני אגדות כאלה. שזה מועיל להיריון. אבל זה לא כל כך כדאי לקחת עשב להיריון, ולא יותר על הבעל. גם בעל זה סגולה טובה להיריון. והיא קיבלה את הדודאים והפסידה את השבטים. הרמב"ן מדגיש שזה לא בשמו, זה חידה כזאת מעניינת. אז הוא אומר בשם חכמי הטבע, הוא אומר? כן. אז הוא אומר את זה בשם חכמי הטבע. חשוב לרמב"ן להגיד, יש דברים שחכמי הטבע אמרו לו והוא השתכנע. פה הוא מצטט בשמם, כי זה באמת מפתיע אותנו. מה זה הדודאים האלה? אז נניח זה מועיל להיריון. אז מה, את מבטרת עליהם? איך קוראים לילד שנולד כתוצאה מהאירוע הזה? יששכר. למה יששכר? שכור שכרתיך בדויי בני, אבל לא כך כתוב בפסוק. זאת אומרת, כולנו אומרים כמוך, ברור, סין, סין, שכור שכרתיך. זה צועק, נכון? זה זועק. ברור שלישככר קוראים שכור שכרתיך בדויי בני, אבל לאה מספר סיפור אחר. מה לאה אומרת? יש לכם בפסוק, כתוב. ואת אומר אליה, נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי. זה שאני נתתי את זלפה ליעקב, עכשיו קיבלתי בגלל זה את יששכר. זה סוג של התעלמות, סוג של הכחשה שלא כך מצליחה לה, כי עוד סם, עוד סין. אף אחד לא אומר את הסין השני, אנחנו משתפים פעולה עם לאה. לפי מה שלאה אומרת בכל יש רק סין אחת. לפי מה שלאה לא אומרת, לפי מה שכולנו חושבים שצריך להיות, צריכים להיות שם שני סינים. אבל התנך משתף פעולה עם לאה, כנראה שזה קשור איכשהו לנתתי שפחתי לאישי. מחילה, אני לא זוכר את הזמנים, לא יודע מתי אני מסיים. נתכנן קצת את הדברים. ב-11:10, נשתדל מאוד בעזרת השם. אז מה קרה שם? הדודאים האלה שהיא קיבלה והוא נתנה. בשביל לפענח את הסוד הזה, בואו נקשיב עוד פעם לשיח בין רחל ללאה. ואת אומר רחל ללאה, תנינה לי מדודאי בני. הוא מביא זר פרחים, בואו ניקח את הפירוש הזה. או זר שעורים. ראובן מביא. ולאה אומרת, וואו, זה יאו, תביא לי קצת. נא. נא זה בבקשה, היא דיברה יפה. תני לי בבקשה קצת פרחים, איזה יופי. ולאה אומרת למילים, בואו נקרא את זה ממש כמו בראשונה, כאילו לא קראתם את זה אף פעם. ואז לא נבין מה כתוב פה. לא יכול להיות שלאה אומרת לה את זה. ותאמר לה, מעט, קח תכת אישי לקחת גם דודאי בני. ואם הייתי רחל, הייתי אומר לה, מה זה? אני לקחתי את אישך. מי לקח למי את אישה? את לקחת לי. יעקב רצה להתחתן איתי. את מסרת לי את הסימנים, עוד מעט תגידי, נכון? יעקב רצה להתחתן איתי. ויעבוד יעקב 7 שנים ברחל, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כמה יעקב עבד ברחל? 14 שנה. כמה הוא עבד בלאה? שנייה הוא לא עבד בלאה, הוא לא רצה את לאה. אם שאלו את יעקב, הוא לא רוצה את לאה. הוא עבד 7 ראשונים ברחל, ועוד 7 ברחל. איך לאה הגיע? עבדו עליו. רימו אותו, לא נעים להגיד זה, אז אני לא אגיד זה. סובב אותו בכך, השלבן. מי לקח למי? אני הייתי צריכה להתחתן עם יעקב. אותי הוא רצה, זה לא רומנטי כזה יעקב. זה איש אלוקים, זה הרמב״ם אומר בסוף מורה נבוכים שלהגיד על יעקב נביא, זה כמעט מעליב, זה מילה נמוכה. הוא הרבה, הוא, כל האבות, כל ישני חברון, הם הרבה יותר מנביא, זה מדרגה אילאי, זה רק שיתוף השם להגיד את המילה נביא. רק שיעקב מתאהב ברחל זה לא איזה פרץ רומנטי, זה עומק נבואה. יעקב רואה את רחל והוא יודע שזאת היא. בשנייה שיעקב רואה את רחל, מה מתרחש? ויגל יעקב את האבן מעל פי הבאר, וישק יעקב רחל, וישא את קולו ויבק. אז מה זה ויגל את האבן מעל פי הבאר? ליעקב ברור כשהוא רואה את רחל, הוא נהיה מישהו אחר, הוא נהיה מישהו אחר. הטבע כבר לא יכול לחסום אותו. בשנייה שנוצר קשר עין בינו לבין רחל, נגמר הסיפור. האבן הזאת היא אבן ענקית, היא אבן כבדה מאוד, עד שיאספו כל העדרים, העדרים הם בחורים כושר, והרועים הם בחורים כושר, ויגל, איך רש"י אומר, בשם חז"ל, כאדם שמעביר את הפקק מעל פי הצלוחית, בקטנה כזה ככה, מעיף את זה. זה נס. המפגש של יעקב עם רחל אומר, שום דבר בעולם הזה לא יחסום את נצח ישראל. הוא נושק לה ונושא את קולו בבכי. למה הוא נושא את קולו בבכי? שלא תיכנס עמו למערת המכפלה. או על שני מקדשות שיבנו בחלקה, משכן שילה ומשכן עולם ובניין עולם, ושיהרסו, הוא מתאבל ביחד איתנו. הקשר יעקב לרחל הוא קשר סופר ניסי, והוא מוכן, והיו בעיניו קיימים אחדים באהבתו אותה. זה פסוק קצת קשה, נכון? משום שכשאני רוצה, יש סימן כזה, סגולה מיוחדת לזמן. אם השיעור הזה משעמם אותך, הוא לא ייגמר. הוא ילך לאט, 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 לאט. אתה תריב עם המחוג וזה לא יעזור. ואם השיעור הזה מעניין אותך, הוא וופ, לא יתחיל ויגמר כבר. בסדר? ככה זה, זה תכונת הזמן. אז אם אני מאוד לא רוצה להתחתן עם מישהי, אז 7 שנים עוברים בעיניי כימים אחדים, בחוסר אהבתי אותה. ואם אני רוצה להתחתן איתה, אז 7 ימים עוברים בעיניי כ7 שנים באהבתי אותה. נכון? כשאתה מאוד רוצה שמשהו יגיע, אז זה עובר לאט לכאורה. אז יעקב עובד ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. מה הפשט? הפשט הוא פשוט מאוד. הפשט הוא שמבחינת יעקב לשלם על רחל 7 שנים, זה כלום. תמורת רחל הייתי צריך לשלם 70 מיליארד שנים. מינימום. הזכות שלי התחתן עם רחל, זה לאלה ולאלה ולאלה. אהבתו העליונה של יעקב לרחל, שוב, אנחנו מדברים פה על נביאי עליון, אנחנו בכלל לא יכולים לתאר ולהבין את הרגשות שלהם, מאיפה זה יונק, מאיזה עומק של דעת עליון, נצח ישראל, הכל קיים שם. כשיעקב רואה את רחל, הוא יודע, הנערה הזאת נושאת על שכמה, או ברחמה, את כל המגמה האלוקית, את כל הבטחת אלוקים לאברהם, את כל תיקון המחות שדאי, זה דרכה, זה ברור לו. ולכן 7 שנים, בוודאי 7 שנים, ועוד 7 שנים, זה אכזבה גדולה. אבל בפועל כשאנחנו חוזרים לפסוק, רחל צריכה להגיד לי לה, סליחה, אני לקחתי את אישך? על מה מדברת? הרי לאה יודעת שרחל הצדיקה ברגע האחרון נתנה את הסימנים לאה כדי לא להוציא אותה לבושה וחרפה. הסימנים זה קוד סודי שיעקב ורחל תיאמו ביניהם בדיוק מהחשש הזה. ורחל הצדיקה שבזכות הסימנים האלה, נכון? כל ברמה נשמע, נהי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם. אז הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, מיני קולך מבכי ואינך מדמה כי יש סחר לפעולתך. הסימנים האלה בזכותם יצאו ישראל מהגלות. בזכותם יהיה מה שיהיה לאן שעם ישראל לא ייפול חלילה, אז הוא ייבנה ויתרומם ויתגדל מחדש מכוח הנאמנות הגדולה, מכוח החסד הגדול. אז את לקחת את אישי? על מה לאה מדברת? אז קודם כל ההצמדה בין דבר, גם אם זה היה נכון, מה הקשר? לא מספיק שירית בי, עוד לקחת לי טישו. זה, אתה מבקש יפה טישו, הגזמת. זה השוואה של שני דברים שלא קשורים. ושנית, אנחנו פה מפספסים את הפשט, לתדמתנו, רחל לא אומרת את זה ליעקב, רחל נסוגה אחורה, נכון? רחל כאילו מתנצלת, רחל באמת כאילו משתפת פעולה, אם לא אומרת, כן, כן, סליחה, סליחה, טוב, אז אני לא מבקש את הדודאים, אני אתן לך משהו יקר ערך מאוד. וחזל, במקום לראות את זה כאיזה טעות, אומרים, זו הפסידה וזו הרוויחה, זו הרוויחה וזו הפסידה. אז נולד יששכר מהלילה ההוא. זה לילה בואו נמשיך בפסוקים שם פרשת ויצא. מאוד מעליב. מאוד מעליב, משום שלאה הולכת ליעקב ואומרת לו, באמת מעליב. מעליב את אמא שלנו, לאה זאת אמא שלנו. ויבוא יעקב מן השדה. איפה הוא בא? ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר, אליי תבוא כי שכור שכרתיך בדודי בני. זה ממש מעליב. את מי זה מעליב? את כולנו. זאת אומרת, היא אומרת, אליי תבוא, לא כי אני אשתך, ולא כי אני אוהבת אותך, ולא כי אתה אוהב אותי. שילמתי. שילמתי דודאים, היא אומרת. מגיע לי, היא כופה עליו בכוח. זה לא אישי. המעט כחתכת אישי. אישי זה, הגמרא אומרת שהיום, לעתיד לבוא נקרא לקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, תקרא לקדוש ברוך הוא אישי. בספר הושע. ולא בעלי. בעולם הזה בעלי, ובעולם הבא אישי. למה? כי אישה בבית חמיה, בבית אביה, ולא כי אישה בבית חמיה. התחלת מערכת היחסים היא עוד מביכה מאוד, אז היא קוראת לו בעלי. בעלי יש בזה משהו של עדנות. אבל כשמערכת היחסים מתפתחת, אז היא מרגישה אישי. אשתי ואישי. איזה מין אהבה היא יסוד הרבה יותר דומיננטי, הרבה יותר גדול. אז לאה אומרת, המעט לקחת אישי, אז קחי אותו בחזרה. היא לא מתנהגת כמו אישי. אין רומנטיקה, בוא נאמר בפסוק הזה. ממש לא. היא אומרת על השולחן, אליי תבוא פקודה, כי שכור שכרתיך בדודי בני. ומה נולד מהלילה הזה? נולד מהלילה הזה, לא נולד מהלילה הזה, סתם, וישמע אלוהים אליה. יש פה איזו תפילה, יש פה איזו התערבות אלוקית מיוחדת. בכל תינוק יש התערבות אלוקית מיוחדת, אבל פה, מה? התערבות מיוחדת, אתה מדייק בפסוקים בשם חז"ל, וישכם בלילה הוא, אז מה חז"ל אומרים? שהקדוש ברוך הוא היה שם, הוא תמיד. כל אחד שנולד פה, כי הקדוש ברוך הוא היה שם. אין אף אחד מאיתנו שהגיע, בלי שהקדוש ברוך הוא היה שם. אבל פה התורה מדגישה את זה, אז אליה נערוך יותר משמעותי. יש פה איזו נשמה מיוחדת שנולדת, וקוראים לה יששכר. מה אנחנו יודעים על יששכר? בואו נראה קצת, נתבונן בדמות של יששכר, ונבין את הדמות שלו. אז הפסוק הידוע, פרשת ויחי, מספר על יששכר, יששכר חמור גרם. יש הרבה חיות בברכת יעקב לשבטים. יש אריה, זאב, איילה, נחש, וחמור. זאת אומרת, אתה מסכים שחמור הוא חריג בתוך כל החיות האלה? השבטים נשאלו בשבטים לצד האידיאלי שבשבטים. גם נחש זה לא שדן נחשוש. נחש זה אורמה, נחש זה הסכנה, נחש זה יכול שלו להפיל את הסוס על ידי נגיעה אחת קטנה. מכל החיות יש, איילה, זאב, זה. בימין זאב יטרוף, זה משהו שמשווה אותם לצד האידיאלי. יששכר חמור, חמור גרים. זה לא חיה צבעונית, נקרא לזה ככה. אין חמור עם צבע מטלי, לא מצאתם אף פעם, נכון? זה משהו די משעמם, זה נע בין חום דהה לאפור בעיר. זה בערך מגוון הצבעים. משהו מאוד חמורי כזה. זה לא חיה... קיצור, כשאומרים מישהו חמור, זה מעליב, נכון? מישהו זאב, תגיד מישהו אריה, תגיד לו דוב, זה לא מעליב. חמור, חמור וכלב, טוב, לא נכנס לכלב. חמור, זה מעליב, אז יששכר חמור. יששכר חולה, לא, אתה אומר שאני חמור, אבל הוא אומר שהוא חמור. יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה, ואת שכמו לסבול, ואת משמע סובת. זה הברכה שלו. שהוא ואת שכמו לסבול, זה נשמע כמו כללה כמעט, נכון? אבל זה ברכת יעקב, וזהו. מה אנחנו יודעים על שבט יששכר? אז הגמרא מסכת יום המקור אי, אמר רבא לא משכחה צורבא דרבנן דמורי, תלמיד חכם שפוסק הלכות, יש הרבה תלמידי חכמים שלא פוסקים הלכות, הם עושים הרבה דברים אחרים, מעבירים שיעורים בעיון, מעבירים שיעורים בתנ"ך, מעיינים, אבל יש תלמידי חכמים שמתייחדים בפסיקת הלכות. אומר רבא לא משכחה צורבא דרבנן דמורי, יש תלמידי חכם שמורה, שפוסק הלכות, זה גם מצליח לו, זאת אומרת, גם קשורים לפסקי הלכות שלו, אלה דעתי משבט לוי או משבט יששכר. זה רק מיששכר ומלוי. תלמידי חכם יש בכל השבטים, אין שבט שמו תלמידי חכם. אבל כוח הפסיקת ההלכה מאפיין את לוי ואת יששכר. לוי דכתיב יורו משפטיך ליעקב, זה הברכות של יעקב ללוי, יורו משפט, הוראה. יששכר דכתיב ובני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. זה הפסוק שהעתקתי במקור ד'. מבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200 מכל החיים על פיהם. חז"ל אומרים, בואו תראו את מקור זין. מה החזל אומרים? יששכר תשיעי לשבטים, הוא הקריב שני למלך, עוד מעט נסביר מה הכוונה, מפני השעה בן תורה. 200 ראשי סנהדראות היה יששכר מעמיד. במשך ההיסטוריה, 200 ראשי סנהדראות, הסנהדרין הגדול. 200 פעמים היו ראשי סנהדראות מיששכר, וכל אחיהם על פיהם, וכל אחיהם מסכימים הלכה על פיהם. והוא משיב למלאכה כהלכה למשה מסיני. יש איזה כוח גדול חזל מזהים בתוך יששכר, שהוא פוסק הלכה. מה שבעיקר כוח ההלכה הגדול שבט יששכר, זה מבני יששכר יודעי בינה לעיתים, זאת אומרת, המומחיות הגדולה של בני יששכר זה לעבר שנים וחודשים. לסדר את לוח השנה, לקבוע את לוח השנה. זה פשט הפסוק, כל אחיהם על פיהם. לוח השנה הוא זה שכולם מתנהלים על פיו. הם יודעים לעשות את כל החשבונות, יש כל מיני סוגי הלכות ומבחר של הלכות. מה שמאפיין את קביעת החודשים זה עיסוק, אתם יודעים, כולכם יודעים שהלכות קידוש החודש של הרמב״ם זה מהספרים הקשים ביותר ברמב״ם. משום שאתה צריך להיות בקיא בכל הפרטים של תנועת גרמי השמיים, במסלולים שלהם, בזוויות שלהם, בחישובים שלהם, במופעים שלהם, במולדים שלהם, בהתכסויות שלהם. זה לא מספיק שאתה יודע את העומק של הסוגיה ואת הגמרות הראשונים. אתה צריך לדעת איך להוריד את זה לתוך השטח. אז מה שמאפיין מאוד את יששכר זה הוראת הלכה. סוג מסוים שאתה מתחכם. שוב, הרב זצ"ל גם היה פוסק הלכה. אבל זה חלק ממארג מאוד מאוד גדול של התורה שלו. חלק משמעותי, חלק חשוב. אין תלמיד חכם במארץ, אתם יודעים, בשום תחום. לא יכול להיות תלמיד חכם בשום תחום שהוא אין בור ירחת, לא המארץ חסית. אתה לא יכול להעביר שיעור בשום תחום. אם אני עם הארץ, אם אני לא יודע לחוד שבת, באיזושהי מידה, בעזרת השם. אבל יש כאלה שהם גם מורים הלכה, מחדשים הלכה. לראות הלכה זה לחבר את העולם שלנו אל העולם של התורה, נכון? יש קווים כלליים כאלה, מגמות, אידיאליים, דברים מרוממים, יוצרים בך הרבה חשק לקיים את ההלכה, אהבת השם, יראת השם, שתיקון מידות, להוביל את עם ישראל קדימה, ויש הלכה שהיא מאוד פרקטית, עסוקה מאוד מאוד בפרטים הקטנים, כביכול של איך לחבר בין האורות העליונים לבין הפרקטיקה הקטנה של חיי יום יום. בזה שבט יששכר הוא מאוד מאוד מוצלח. אני קורא במקור ו', לא במקור ו', התחלתי לקרוא במקור ח', נקרא את מקור ח'. יששכר חמור גרם, אז המדרש אומר, מה חמור זה גרמיו ברורים, העצמות שלו. העצמות זה גרם, גרמים. העצמות שלו ברורים, הן מאוד מאוד בולטות העצמות שלו. כך היה תלמודו של יששכר ברור עליו. רובץ בין המשפטיים, אלו שתי שורות של תלמידי החמים שמשווים לפניהם. בישיבה, בסנהדרין יושבו, הרב היה יושב ויושבים במעגלים כאלה לפניו. וירא מנוחה כי טוב, זו התורה, שנאמר כי לקח נתתי לכם, ואת הארץ כי נעמה, הוא מפרק את הברכה של יעקב ליששכר, זו התורה ארוכה מארץ מידה. ביד שכמו לסבול, זה לא חמור ששמה עליו שקי קמח, זה חמור שמוכן לסבול את העול של התורה. והיא למה סובד, אלו 200 ראשי סנהדראות, אנחנו חוזרים כבר למדרש הקודם. זאת אומרת, חז"ל מזהים את שבט יששכר כשבט של תלמידי חכמים, יש שם הרבה סוגים של תלמידי חכמים, שוב, כדי לפסוק הלכה, אתה צריך לסבול את עול התורה. התורה היא עול, התורה היא נועם, התורה מתוקה, התורה היא טובה. אבל יש בה גם בחינה של עול כנראה. כנראה, בוודאי, היום יפה אומרים בבר מצוות, בהזמנות כותבים, נועם עול תורה. קודם כל התורה זה עול. מה זה עול? המבט הפנימי הראשוני אל התורה זה אל עול. לעולם יקבל על אדם ואדם עול מצוות, איך יקבל עליו עול מלכות שמיים. עול זה כפייה, עול זה לקופף את הראש. משום שבעמידה אל אלוקים אנחנו חייבים בושה, אנחנו חייבים ענווה, חייבים לדעת שאנחנו עומדים על משהו גדול מאיתנו, שמהשמיים. התורה היא יכולה להיות הכי מתוקה והכי נעימה, אבל זה לא תנאי. אנחנו אומרים נעשה ונשמע, אנחנו קודם כל נעשה. נשמע, נשמע זה נזדהה, נבין. זה אחר כך. זה אחר כך מילא זה לא מותנה, זה יבוא בעזרת השם. קודם כל ההלכה לא שואלת אותך אם זה מתאים לך, אם זה נוח לך, אם זה נחמד לך, אם זה טעים לך או לא טעים לך. אין בהלכה דברים כאלה. ההלכה אומרת האמת האלוקית, ואני ואנחנו ונצח ישראל לדורותיו הולכים עם ההלכה. הסתדרה איתי, לא הסתדרה איתי בעזרת השם. ככל שאתה מתגדל, ככל שהמציאות יותר שלמה, ככל שעם ישראל יותר ברצון, זה גם יותר נעים, אבל זה לא מחייב בכלל. דרך אחד דרכי נועם, אבל ממש לא חייבים שבכל פרט ופרט יהיה נועם. והמקום שהכי מרכזי בחוסר הנועם, זה בסוג מסוים של לימוד תורה, שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה, אדם כי ימות באוהל. וקבוצותיו, קבוצותיו, טלטלים, שחורות כעורב, תודה רבה. אין אדם, אין דברי תורה מתקיימים אלא מי שאכזרי על אשתו ובניו כעורב. אכזרי על אשתו ובניו זה קודם כל אכזרי על עצמו כמובן. זאת אומרת, הוא לא אכזרי, הוא האבא הכי טוב שבעולם, אבל הוא מוכן למה לימוד התורה להקריב קורבנות קשים. מי שדורס אכילתו כחיה. לימוד תורה דורש התמסרות, מה השאלה מיכל? לימוד תורה הוא לא מותנה בזה שכיף לי וסבבה לי ונחמד לי ובא לי. ממש לא. לימוד תורה באופן עקרוני זה לימוד של עמל. אפשר ליהנות מהעמל הזה, נכון? אפשר מאוד להגיע לאש כזאת, אבל זה לא מתחיל שם, לא נגמר שם, זה נחמד מאוד אם הגעתי לזה. לימוד תורה אני עומד ורותם את כוחי וממית עצמי בעולה של תורה. להמית עצמי בעולה של תורה, דרך אגב, אפשר גם אתה לומד חצי שעה. גם כשאני לומד חצי שעה, בחצי שעה הזו אני ממית עצמי. קודם כל זה קשה, אבל בלי פלאפון. שם את הכל בצד, חצי שעה לא יודע כלום. בחצי שעה הזאת לא מענתי כלום, כלום, כלום. אני עכשיו בתוך הסוגיה, לצלול לתוך הסוגיה. זה, אם ניגשים ככה לחצי שעה הזאת, אז מרגישים שהיא מפרה ומרוממת ומעצימה ונותנת לאין ארוך מאשר. בוא נראה, זה מין התרגלות, והחלטה כזאת שאני שם, מת העולם, איזה סוג של אני מתעלה, מוחק את כל העולם שמסביבי נמצא רק ככה בסוגיה. זה עול, יששכר חמור גם ישראל, יששכר ניגש של התורה בתור כמו חמור, זה לא צבעוני, זה לא מרעיש, זה לא משתולל, זה חמור, ויהיה שכמו לסבול, הוא עובד קשה. לסבול עול תורה, זה מה שמאפיין את יששכר, לימוד תורה כזה שמגדיר הרבה יותר אולי אני חושב את ימי בית שני. בואו נהפוך. שזה ודאי קשור לדודאים, לשם אני רוצה לצעוד. שזה ודאי קשור לדודאים, הדודאים מתחבאים שם בתוך השם של יששכר. זאת אומרת, יש ביששכר משהו אדום, הדודאים הם, קוראים לזה עגבניות, לא כך נעים להגיד את זה, כי הרב ציודה לא היה אומר את המילה הזאת, אתם יודעים? הוא היה קורא לזה טומאיטוס, תמיד. איך? בנדורה, לא, הרב ציודה היה פחות עם הבנדורה, אבל אותו רעיון, הוא לא אהב את המילה הזאת, כי המילה הזאת היא נגזרת משורש גס. מלשון אגבים, משם באה המילה הזאת. איך זה הגיע לשם? כי בשפות לטיניות זה נקרא פרי האהבה, אגבניה. היא מאוד מאוד דומה לדודאים. אני ראיתי דודאים בארץ קדם, יש שמורת טבע כזאת שמנסים למצוא שם את כל הצמחים שבמי התנך, זה נראה כמו אגבניה מאוד מאוד פרימיטיבית כזאת. פרי האהבה משום שאדום זה צבע יצרי, צבע חושני, נכון? בדגלים, בדגל של צרפת, אז אדום מסמן את מעמד הפועלים. אתם זוכרים את הדגל של רוסיה הסובייטית? הוא היה כולו אדום, לא היה שום דבר. אדום זה, ויצא הראשון אדמוני, כולו, אדום זה בעירה כזאת, אנרגיה, שופך דמים, משהו מאוד מאוד סוער, צבע לא, כן, אמר לי פעם, תמיד חם גדול, שהוא הלך לשיעור אצל הרב הנזיר, אצל הרב הנזיר, הרב הנזיר היה מתפלל בבית שלו, שמע בכנסת, אז על ארון קודש, הוא אמר לו, תראה, הוא נכנס, ופתאום הרב הנזיר אמר, תראה, בפרוכת, הוא אומר, אין חוט אחד אדום, אין חוט אחד אדום. אדום זה צבע פחות ישראלי, הדגל שלנו הוא לא אדום. היה פעם פנקס אדום, כל מיני דברים כאלה, אבל זה התפוגג מהר מאוד ברוך השם. הצבעים שלנו זה כחול ולבן, ובדי, אבל הצבע של ישראל זה אדום. תולה, פועה, דודו זה גם אדום. הדודאים זה פרי האהבה, איזה צמח כזה, שאולי גורם ללידה, ואולי גורם לרומנטיקה. צמח שמבטא איזה מעמד הפועלים, זה הפרולטריון, זה פה שסוער ובוער, פחות השכלה, יש שם תחלת ולבן, זה הצולה, ולא ניכנס לדגל של צרפת עכשיו, אבל אדום זה ודאי צבע שיש לו משמעות אחת בכל התרבויות כולם, ברור שזה זועק וצועק. בשביל לגעת בשבט יששכר קצת, אני לא יודע מה עשיתי עם השעון, אני, בואו נקרא עוד מדרשים, כן, מקורתת, ויששכר באוהליך, סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, אתם זוכרים את החוזה הזה שהיה בין יששכר וזבולון, זבולון לחוף ימים משקול, זבולון עושה פרנסה, זבולון נכנס לעולם הזה, מכיר תרבויות, הוא גם סוחר בינלאומי, הוא גלובלי, הוא יודע להביא דברים מכל מקום, ויששכר באוהליך, יששכר באוהליך אלו בתי מדרשות שלך שמפלפלים דברי תורה, עוד פעם הביטוי הזה מפלפלים, לפלפל זה סוג מיוחד של, של, של לימוד תורה, לימוד תורה הוא הרבה מעבר לפלפול. אמר פלפול, פלפול מאפיין את התורה שבעל פה, נכון? שקלה וטריה, מסע ומתן, פלפול זה לחדור לעומק, להיות חד, להבין שיש פה הגדרות, לא רק לזרום, לא פחות או יותר, לא רק לרומם את החיים, בסופו של דבר לחתוך. למה זה נקרא פלפול? כי זה כמו פלפל. כשאומרים פלפל הוא חד, נכון? הוא חריף. מי עוד חד וחריף? או מי עוד חד? בפסוקים האלה של תולה בן פועה. הבית שלו, הבית שלו. איפה הוא גר ואיפה הוא נקבר? בשמיר, בהר אפרים. אז מה זה השמיר הזה? השמיר הזה תולעת השמיר, נכון? משום שבבית המקדש לא נשמע כל הברזל בהיבנותו. כי חרבך עיניו תעלה ותחלליה. אסור להפעיל מתכת בבניין בית המקדש, ולא כשחורטים את האותיות בחושן האפוד. אז איך חרטו את האותיות? אז החז"ל אומרים במסכת סוטה, מקור ו', תנו רבנן שמיר שבו בנה שלמה את בית המקדש, שנאמר והבית בהיבנותו ונשלמה מסע נבנה, הדברים ככתבן. אז אמר לו רבי דברי רבי יהודה, אמר לו רבי נחמיה, אפשר לומר כן? זאת אומרת, אבנים שנחצבו או שנפלו באופן טבעי מתוך הסלע, לא יכול להיות, והלא כבר נאמר, כל אלה אבנים יקרות מגוררות במגירה. אם כן, מה התלמוד לומר לא נשמע, וכל הברזל לא נשמע בהיבנותו, איך יכול להיות? אז דעה אחת שהיה מתקין מבחוץ מחליט בפנים, זאת אומרת, את הברזל הפעילו בערי הלבנון, שם חצבו את האבנים, אבל בירושלים לא שמעו ברזל, זה דעה אחת. אמר רבי, אני ממשיך, בסדר, אני מדלג קצת בגלל הזמן, שמיר למאי אתא מבאי לחדתניא, האבנים הללו אין כותבים אותם בדיו, משום שנאמר פיתוחי חותם, ואין מסרטים עליהם באזמל, משום שנאמר במילתם, אבני החושן, שהיו עליהם כתובים שמות השבטים, אז זה לא כתוב מלמעלה, כי כתוב פיתוחי חותם. לא מסרטים אותם ברזל ממלואותם, אסור להחסיר מזה אפילו גרם אחד, אלא כותב עליהם בדיו ומראה להם שמיר מבחוץ ונבקעות מלאם. שמיר זה תולעת פלאית כזאת, זה ייצור פלאי אגדתי כזה, הגמרא בגיטין מספרת שאיך שלמה המלך הצליח להביא אותו, והוא זוחל בקו שאתה מתווה לו, ואיפה שהוא זוחל, כמו פלפלן כזה, נכון? הוא חותך, חד קטר, שכל. זה תפקיד שתמידי החמי שמורים הלכה. מה זה? לחתוך, להגדיר בדיוק. זה בורר וזה לא בורר. זה מחיצה וזה לא מחיצה. הדברים שאדם נורמלי, מה ההבדל ביניהם? זה לא נראה לי. מחיית חוויה, אתה לא רואה שום הבדל. אתה יכול עוד קיר בעובי 4 מטר, בגובה 9.9 עמות, והוא אומר לך, זה לא מחיצה. ואתה יכול עוד כמה חוטים כאלה של רפיה מתוחים במוח, וזה כן מחיצה, משום שחווייתית אין מה להשוות בין זה לבין זה, אבל אנחנו לא מדברים חווייתי, אנחנו מדברים לפי הגדרות השכליות, צריך לתפוס אותם בקרניים, להגיד באופן מאוד חד, זה כל מיני חוזר, חד, חריף, נכון? תכונות של שכל, שאיתם אני מזהה בדיוק בצורה מוחלטת, מה ההגדרה של האיסור ומה ההגדרה של ההלכה, ובזה שבט יששכר מאוד מאוד מצטיינים. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, יש בשבט יששכר איזה משהו שהשמות שיש לו זה השמות שהכי לא מתאימים לו. השמות שלו, השמות של הגיבור שלהם, השופט שלהם, זה דמות העל שלהם. כמו השופט העל של שבט דן, דמות העל, זה שמשון. רש"י וחז"ל מסבירים את כל הברכות של יעקב לדן על שמשון. זה על כל שבט דן, אבל שמשון מייצג את זה בצורה הכי נשגבת, בצורה הכי עילאית. אז תולה בן פועה זה הדמות, דמות המופת של שבט אשר, שבט יששכר, סליחה. וזה מאוד מאוד לא מסתדר עם התכונות שלו, משום שהתכונות שלו יש פה הרבה מקורות. שחלקם עוד לא הבאתי וחלקם בכלל לא הבאתי בדף, שמראים ששבט יששכר זה אברכים, בואו נקרא לזה ככה. זה השבט שאחראי בעם ישראל, התורה שבעל פה, הרבה לפני בית שני, הרבה לפני שחז"ל הובילו את כל עם ישראל לכיוון כזה מאוד מודגש של תורה שבעל פה. שבט יששכר כבר מההתחלה, כבר בזמן יעקב אבינו. נכון? ויהיה את שכמו לסבול, לסבול עולה של תורה. הפן הזה עם התורה שדורש מאמץ, שדורש סבל, דורש מאמץ. יש לימודים שאתה נכנס, הכנפיים שלך נפתרו ואתה טס לשמיים ומרחבי אין קץ. ויש לימוד הלכה. סוג מסוים של לימוד הלכה, סוג מסוים של פסיקת הלכה, שהוא צריך בשביל לסבול בשבילו, ויהיה את שכמו לסבול, והיא למעשה עובד. הוא מכופף את כוחות החיים. אם הייתי בוחר צבע לתאר את התלמיד הזה, אז באיזה צבע הייתי מתאר אותו? אני אגיד לכם באיזה צבע לא הייתי בוחר, בטח לא אדום. זה בטח לא אדום שעסוק בחושניות שלו, צבע אדום מאוד חושני, ובסערות הרגשות שלו. זה לא הדמות שמוסרת נפשה לתורה. שבט יששכר זה המתמידים, שבט יששכר זה אלה שלנים, מוסרים את נפשם על, 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 על עיסוק בתורה. מה להם ולאדום? אדום אמור להיות לא רלוונטי בכיוון שלהם. אם כבר הייתי לוקח צבע זה שחור, נניח כזה, לוותר על כל הציוון של החיים. או צבעים של חמור, אמרתי לכם קודם. מגוון מסוים של 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 אפור, ושוב גם החומים, זה החומים המטושטשים האלה, לא יפים, לפחות החמורים שבחברון, אני לא יודע איך זה בשאר הארץ. זה משהו לא מעניין, זה ממש לא אדום. אז איך לשופט של שבט יששכר קוראים תולה בן פועה בן דודו? אני אנסה להסביר מה לאה רוצה מרחל, נכון? מה היה שם? מה הזעם? אני לא רוצה להגיד זעם, אבל מה הכאב הגדול? מה מעט קחתך את אישי לקחת גם את דודו? מה קרה לך? אני לא לקחתי את אישך בכלל. אז זה קשור לסוגיות מאוד רחבות של ההבדל בין רחל ללאה. ניגע בהם אם אפשר בקצה המזלג. לאה אומרת כאן, עד כך תכת אישי, והיא מתכוונת לזה. ורחל מבינה שהיא מתכוונת לזה. יעקב ראובן מביא דודאים מן השדה. ורחל אומרת, איזה יופי! הוא לא מביא אותם, הוא מביא אותם אליה אימו. ואחרי זה אומרת, איזה יופי! תני לי בבקשה קצת. ולאה מגיבה כאילו פצעו אותה בעמקי נשמתה, נכון? לאה לא מגיבה, תני קצת שתי פרחים, תני לי חצי מהזר שלך, מה קרה? זה לאה אמנו, הצדיקה הגדולה, הקדושה, שקבורה מעט המכפלה, אמא של משה רבנו, של דוד המלך, של אהרון הכהן, אז ביקשו ממך כמה פרחים. היא מגיבה ככה כי רחל פצעה אותה כנראה מבחינת לאה, במקום עמוק עמוק ונורא. לאה אומרת לה, איך את מעיזה? ככה אנחנו מתרגמים לעברית שלנו. מה? לא מספיק, את גם לוקחת את הדודאים. מה מתחבא מאחורי זה? רחל מבינה מה מתחבא מאחורי זה. אז אני לא יודע אם אני יכול לפתוח את הכל, אבל אומרת, המעט כך תכת לקחת דודאים בני. דודאים זה ביטוי לצבעוניות. דודאים זה ביטוי לרומנטיקה, לכוחות חיים, לעולם הזה, ליופי של העולם הזה, ליופי של העולם הזה. וראובן הולך במקציר חיטים, ופתאום הוא רואה דודאים, והוא שוכח הכל. בא מהשיר כזה של עין הלל, על יוסי, ילד שלי מוצלח, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. שולחים אותו למכולת, ואין מצב שהוא יחזור, כי הוא רואה דברים מדהימים בדרך, אני יודע מה הוא, משרוקית שבורה הוא מצא, וואו. שכח את הכל, הוא מצא משרוקית שבורה, שאבן יפה, זה ילד בן 3, יכול למצוא כל מיני דברים בשטח. אבל ראובן ילד קטן, בן 7-8 בערך, שהוא הולך למקציר חיטים, והוא מוצא דודאים. מה זה הוא מוצא דודאים? אם זה סעורים, הוא מוצא פה, הוא נרגש מאוד, הוא שכח לאן הוא הלך, הוא שכח מה התפקידים שלו, ומרוב התרגשות הוא בא ומביא לאמא. מה הוא מביא לאמא? דודאים, הוא מביא לאמא את האביב. דודאים, אם זה סעורים, סעורים מהאביב, מה האביב עושה פתאום בתוך הקיץ? פרחים, אין פרחים בקיץ, זאת אומרת, עכשיו כמעט לא תמצאו פה פרחים מסביב. הפרחים מהאביב. הוא מוצא מעט אביב, והוא מביא לאמא, כי בעול של אמא אין אביב. משום שלאה מאוד רוצה לחיות פה בעולם הזה ביופי, בשמחה ובטוב. היא מאוד רוצה שיעקב יהיה אישה, אבל זה לא מצליח. אף אחד מאיתנו לא חושב שלאה נענתה לכפות את עצמה על יעקב, לקחת את הסימנים מרחל ולהגיד ליעקב, אני רחל. היא ממש לא רצתה את זה, היא רצתה, לאה היא גדולה והיא צדיקה והיא עליונה, אבל היא אישה והיא אימא, היא רוצה להיות אימא, והיא רוצה שבעלה יאהב אותה, והיא ישמח בה, והיא חזר אחריה, כל החיים. היא נאלצת להידחק לסמטה מאוד 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 אגומה, וכמעט לשדוד את יעקב, או את הזרע של יעקב, בלי רצונו, בלי ידיעתו. למה היא מגיעה למקומות האלה? היא מגיעה למקומות האלה כי אין לברירה. כי בנבואתה היא יודעת את האמת, היא יודעת שהיא צריכה להוליד את משה רבינו, ואת אהרון הכהן, ואת דוד המלך, ואת המשיח, ואת חצי מעם ישראל לפחות. היא יודעת האישה הזאת מה האחריות שלה, ולכן יש פה איזו בעיה, מה הבעיה? היא, כשלאה ראתה את יעקב, קרה בדיוק מה שקרה כשיעקב ראה את רחל. היא ידעה, הרבה לפני שהיא ראתה את יעקב, אתם זוכרים שהיא בוכה? היא בוכה כי כולם אומרים שהתחתן עם עשיו, היא אומרת, אני אתחתן עם יעקב! כשלאה רואה את יעקב, הנביאה הגדולה הזאת, אשת הקודש העליונה הזאת, היא יודעת שהיא אשתו, היא רואה את יעקב, והיא מסתכלת עליו ככה, והוא מסתכל על דרכה, הוא לא רואה אותה. הוא פשוט לא מזהה אותה. זה פלא, זה נס. הזוהר אומר, אלמא דאידקסיא. איך יכול להיות שיעקב לא ראה? זו חידה מאוד גדולה, שיש לה פתרונות. אבל זו השגחה אלוקית כזאת. לאה, רחל היא אלמא דאידגליה, ולאה אלמא דאידקסיא. אז יעקב רואה את לאה, והוא אומר לרחל, וואו, זה אחות רצינית, יש לך. הוא היה עכשיו 14 שנים בישיבה של שם ועבר, אז הוא אומר, יש לי איזה שידוך בשבילך. חברו אותה משהו, משהו, לא יודע איך קראו לו. אבל הדבר האחרון שהוא עולה על דעתו זה שאשתו, מה פתאום אשתו? בחורה מדהימה, בחורה צדיקה, אבל מה הקשר? אני רחל, ככה יעקב אומר, ככה חוכמה אלוקית רצתה. ולאה אומר, אני לא מבינה מה קורה פה, אני יודעת שאני אשתו. רק יש תקלה, מה התקלה? יש פנצ'ר, מה הפנצ'ר? שהוא התאהב ברחל. אנחנו עוסקים פה בנצח, אנחנו עוסקים פה במגמה האלוקית, אז הוא התאהב ברחל. אז מה, נהיה חזקים, אז מה אם התאהבת? אז התאהבת ברחל. יעקב ממש לא רואה את זה ככה. משום שמחינת יעקב במי הוא התאהב, זה לא איזה גחמה רגשית, זה יעקב אבינו. זה לית למיגרמה, זה כולו קדושה, זה ישראל סבא. כשהוא מסכל את ידיו, באפרים ומנשה, אז כתוב, התמוך יוסף יד אביו להסירה, אז המדרש אומר לו, עמודו של עולם תנסה להזיז, מה אתה חושב שאתה יכול לזה את היד של יעקב? תביא 100 שופלים, אי אפשר לזה את היד של יעקב. היד של יעקב זה נבואה, זה לא סיבי שרירים ועצמות, זה דבר השם היד של יעקב, שמופיע בתוך בשר, אתה תנסה לו, תביא עדר פילים לו, איזה זהות יעקב. הוא שרה עם אלוהים ואנשים ויוכל, מה זה? זה יעקב, זה דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, בלי לדעת מה זה, אתה מבין שזה רציני מאוד. אז כשיעקב מתאהב, יעקב יודע שהנבואה מדברת איתו. יעקב אוהב את רחל, ורחל אוהב את יעקב, ויאהב יעקב את רחל, אז פירושו, יעקב לא אוהב את לאה. כתוב דברים הפוכים בתנך, אתם יודעים, פרשת ויצא. כתוב, וירא השם, כי שנואה לאה. אני לא מבין שנאה של יעקב, זה בטח הרבה יותר גדול מהרומנטיקה שלי. אבל יחסית למה שהיא, וירא השם, כי שנואה לאה. זאת אומרת, לאה חשבה שמה, מה היא חשבה שיקרה? היא תיקח את הסימן, מה היא חשבה שיקרה? מה שקודם חשבו שיקרה, הצפי הכי גדול, שבלילה הוא יראה, והיא בבוקר והנה אליה, אז מה, לא רציתי אותך. למה יעקב לא מתגרש מילה? הוא בכלל לא קידש אותה אף פעם. למה הוא לא מתנתק מילה? התרבות שם, המרחב שם, לא מאפשרים לו בכלל. אתה איתה וזהו, אתה... הברירה היחידה שלך זה אם אתה רוצה לסת גם את אחותה. אתה לא יכול להיפטר מנה, אבל החזל אומרים, כיוון שראה יעקב מעשים שעשתה לאה באחותה, נתן דעתו לגרשה. לאה מוסרת את הנפש. וזה שלאה ממשיכה עם יעקב, זה לא נחמד. כשנולד ראובן היא אומרת, ראה השם בעוני כי אתה יהבני אישי. ככה לאה אומרת. אבל בין השני היא כבר מאבדת אפילו את החלומות שלה. משאומר, היא אומרת לשמעון היא קוראת שמע השם כי שנואה אנוכי. בבכור היא אמרה, אתה יהבני אישי, זה לא כל כך קרה כנראה, נכון? כי שמע השם כי שנואה אנוכי. זאת אומרת, יעקב ממשיך עם לאה, לא כל כך ברור למה ומדוע, זו סוגיה גדולה, אבל הוא לא ממשיך עם לאה, הוא לא האיש של לאה. נרקמה בין, נכפתה עליו, זה מערכת יחסים מוזרה כזאת, והוא שמה. למה רחל מוסרת ללאה את הסימנים? כי היא לא רוצה לבזותה, לא רוצה שתצא לבושה ולחרפה. אז כשלאה אומרת לרחל, המעט קחתך את אישי, מה היא מתכוונת? היא מתכוונת לאיך שלאה רואה את הדברים, לא איך שרחל רואה את הדברים. לאה אומרת ככה, הרי אני יודעת שיעקב הוא האיש האמיתי שלי. אז יש פה פנצ'ר בדרך, מה? הם התאהבו, בסדר, מה לעשות? אני לא מזלזלת, אבל יש פה נצח ישראל, מה אפשר לעשות? כשרחל מוסרת ללאה את הסימנים, איך לאה מבינה את זה? למה רחל מסרה את הסימנים? למה רחל באמת מסרה את ללאה את הסימנים? כי אלוקים כפה עליה. כי מבחינת רחל, רחל לא יכולה לעשות משהו שמכאיב לאחותה. לא יכול להיות שאלוקים רוצה שאני אכאיב לאחותי. זה לא יכול להיות. מבחינת לאה, למה רחל מסרה את הסימנים ללאה? כי את מודה שאני האישה האמיתית של יעקב. זה ברור. והיא בבוקר והנה לאה. אלה שכל הלילה לא ידע זאת לאה. נו באמת. כל הלילה לא ידע זה לאה. נו באמת. מי אומר נו באמת? לאה אומרת, נכון? מה, אתה לא יודע שאני לאה? התחתנת עם רחל. ראית זה אני, אז התגברת, האמת הנשמתית שלך התגברה, ואמרת בסדר, הבנתי, הקדוש ברוך הוא כפה עליי, יאללה נלך עם זה, נלך עם זה. זה לא נכון, התורה אומרת, והיא בבוקר והיא נעלה, התורה אומרת, לא, הוא לא ידע זה לאה. וגם על זה אפשר וצריך לדבר בעריכות למה הוא לא ידע זאת לאה. אבל הוא חשב את רחל, אבל לאה, מהעיניים של לאה היא אומרת, אני אשתו. ושניכם יודעים, אתה ידעת כי היית איתי בלילה, ואת יודעת, כי נתת לי סימנים. אבל זה לא נכון. אני באמת חושב שזה רחל, ורחל אומרת, לא, אני אשתו, ולמרות זאת היא צריכה לתת לך את הסימנים. אבל דרך העיניים של לאה, אז היא אומרת לרחל, המעט קחתך את אישי, את בעלי לא לקחת לי. יש לי ילדים, לך אין ילדים, הוא בעלי, אבל אני לא רוצה את בעלי, אני רוצה את אישי. אני רוצה את האהבה, את החיבה, את הביחד, את הזהות. ואת זה לקחת. כי הוא קם בבוקר, ובבוקר אומר, לא, בעצם אני רוצה את רחל. הם עוד פעם חזרו ברברס. את רואה שאלוקים מארגן שאני אשתו. אז מה את עוד פעם חוזרת, אומרת לאה ליעקב. את לקחת לי אותו. זה שהסכמת, בתורה אסור שתי אחיות להתחתן לאיש אחד. זה שהסכמת, אחרי שקרה את זה, הסכם, בעצם לקחת רברס מהסימנים. ככה לאה מפרשת את זה. לאה אומרת, אני מוכנה לאבד את כל העולם הזה בשביל נצח ישראל. אני מוכן להיות האישה הסנועה. אני מוכן להיות האישה הזנוחה. אני מוכנה לחיות בלי אהבה, בלי חום ובלי חיבה. יחסית! כי זה נצח ישראל, בגלל הנבואה, אני מוכן למסור את הנפש על התורה. אבל למה לקחת לי את זה? כשרובן מביא דודאים לאהול של לאה, הוא בעצם רוצה שבבית של אמא לאה יהיה מה? יהיה אביב, יהיה אדום, יהיה פרח, יהיה שמחה. האהול של לאה הוא אהול שמוסר את הנפש על תורה. מוסר את הנפש של אידיאלים. מוסר את הנפש של מגמות. זאת לאה, כל הדרך. זה לא שלאה לא אוהבת את העולם הזה. אין לה פנאי ואין לה אפשרות לעסוק בעולם הזה. כי היא מוסרת את הנפש, מוסרת את העולם הזה, הדברים הרבה יותר גדולים. ורובן אומר לאמא, אמא, אני רוצה שגם באוהל שלך יהיה שמח. אני רוצה שהאוהל שלך יראה כמו האוהל של רחל. אז אני לא יודע איך נראה האוהל של רחל, האוהל שלה. אני כן יודע. כי האוהל של רחל מלא יופי ומלא שמחה. אין ילדים שם, נכון. אבל כל היופי של העולם הזה פורח באוהל של רחל. וראובן מבקש, אמא, למה את לא שמחה כמו רחל? לא שמחה פנימית. למה העולם הזה שלך לא יפה כמו של רחל? וכשרחל מבקש מהדודאים, אז היא נוגעת בפצע הכי עמוק בנפשה של לאה. באמת אני רוצה, את לא רואה שיש פה רגע תמיר, רגע עם כאב אינסופי. זה לא ראובן בוכה למה אין אביו בחיה של לאה, זה גם לאה בוכה למה אין אביו בחיים שלי. אני מוסרת את הנפש, אבל למה אני צריכה למסור את הנפש? הוא האיש שלי, את יודעת שהוא האיש שלי. תני לי אותו. לא מספיק שלקחת אותו? מה יעקב? זה שניכם ביחד החלטתם. אתה כבר ידעת שידעתם שהוא שלי, ואז פתאום לקחתם ריברס. למה לקחתם? למה? הייתם צריכים להיות חזקים. ורחל אומרת לה, אנחנו עושים עסק. הדודאים שלי והבנים שלך. ההווה שלי והנצח שלך. משיח בן יוסף שלי ומשיח בן דוד שלך. הדודאים זה כל מה שמבוטא בדודאים. הדודאים זה יכולת לפגוש את אלוקים כאן ועכשיו. הדודאים זה היכולת לחיות את אלוקים, להיפגש עם אלוקים, לרומם את העולם הזה, פה כבר להתמלא בשמחה של הגאולה, כבר כאן, פה ועכשיו. ולאה היא מי שמוסרת את העולם הזה, ומבטרת על העולם הזה, וממיתה את עצמה בעולה של תורה, למען האידיאלים הרחוקים, כי זאת האמת האלוקית, שלא מסתדרת עכשיו בעולם הזה, או יותר נכון שהעולם הזה לא מסתדר איתה, ואז הם מוסרים את הנפש. מזה נולד יששכר. יששכר מולד מסחור, אליי תבוא כי יששכר שכחתי לך. איפה יש רומנטיקה, איפה יש חיבה, איפה יש אהבה, זה כל כך כואב, ולאה אומרת, איבדתי. לאה עכשיו מבטרת סופית על אישי, הוא כבר לא יהיה אישי, הבנתי. אני עכשיו מבינה סופית שאת המחיר הזה אני אשלם, ואני מוכנה להעמיד עוד שבטים מעם ישראל, ועוד שבטים מעם ישראל, תמורת האמת הגדולה הזאת, זה נולד ילד שהוא נראה מבחוץ כמו חמור. נראה מבחוץ כמו מי שאיבד את העולם, לא אכפת לו מהעולם הזה. הוא מוסר את נפשו על עמל תורה ועמל תורה ועמל תורה. שמח, לא, זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו. והאוהל שלו, או הבית שלו, או השיכונים שלו, או השכונות שלו, או העיר שלו, אסתטיקה, בוא נאמר, זה לא הדבר הכי בולט שם. לא גווני האדום. ככה חושב מי שמסתכל מבחוץ. אבל מי שמסתכל מבפנים, יודע שמסירות הנפש זאת על תורה. וההקרבה הזאת, והשחור הזה, והצבעים הדיוויים האלה, הם לא מאבדים את השמחה. צומחת שם שמחה אחרת לגמרי. עמוקה הרבה יותר, שלמה הרבה יותר. משום שמוסרי הנפש על תורה הם לא קהל דיכאוני ומדוכה שהחליט לחבוט את כוחות החיים שלו בשביל ללמוד תורה. כן, בהחלטה כן. החמור הזה הוא באמת יותר עשיר ויותר צבעוני ויותר חי ויותר מלא באהבה וברוך ועדינות. יותר מכל החיות הצבעוניות והמפוארות שקיימות לנו פה בשלל צבעי הקשת. לאין ארוך הרבה יותר, לאין ארוך הרבה יותר. החמוריות הזאת של יששכר, החמוריות, עמל, עמל התורה, זה תולה בן פועה, בן דודו. זה חשוב לנו להדגיש את זה. שבט יששכר מצליח להביא אותנו למסירות נפש מופלאה על תורה שבעל פה, על פלפול, העת שחמו לסבול, אבל בצורה שממלאת לנו את הלב במה? בחיבה, בטוב לב. שבט יששכר זה שבט שמוחק את העולם הזה, אבל מקבל אותו בצורה נסתרת ואחרת לגמרי, בצורה מלאה ועשירה, שאין זין זר לא תשזופנו. זאת אומרת, אי אפשר לזהות את זה מבחוץ. זה רק תואמח, אם זכו. מבחוץ זה נראה שחור. מבחוץ זה נראה משעמם, מבחוץ זה נראה חמורי, זה לא זאב ולא אריה ולא כלום, נכון. אבל לאה היא לא באמת אישה מדוקת ואומללה. החיים קשים, החיים מורכבים, האתגרים מאוד מאוד גדולים והיא שילמה מחירים כבדים, אבל היא לא מסכנה ובעולם הבא יהיה לה טוב. לא, כבר בעולם הזה טוב לה. זה טוב אחר, זה טוב שקשה להבין אותו. זה טוב שיודע את הצבעוניות, כן, שבט יששכר כבר מההתחלה. יששכר, תסתכלו במקורות, לא הספקנו לקרוא את כולם, כי הזמן שלנו עזל. הוא שבט שיודע לחיות את התורה שבעל פה כבר בבית ראשון. בעיקר אני מפנה אתכם למקור יוד, במקור יוד, בזה אני אסיים, מדרש רבה על קורבנות הנשיאים. כל הנשיאים הקריבו בדיוק אותו דבר. קורבנו, כולם יודעים לקריאה הזאת בתורה בעל פה, נכון? קורבנו קראת כסף אחד, 38 משקלים, זה רק אחד כסף. זה כולם אותו דבר. בפשט כולם אותו דבר. במדרש זה עולמות אחרים לגמרי. זה המדרש הכי ארוך שבמדרש רבה. המדרש לוקח, למה שבט יששכר הקריב קראת כסף אחת? מסיבות שתואמות במדויק את שבט יששכר. ולמה שבט זבולון? מסיבות אחרות לגמרי. בפשט זה נראה אותו דבר. בעולם הפנימי יש פה עולמות אחרים לגמרי, ואפשר לחשוף את הזהויות של השבטים דרך שם. אז תעברו על מה שכתוב פה, יותר טוב שתעברו במקור, כי זה מאוד מקוצץ. בתוך של חזל ברור ששבט יששכר זה לומדי תורה, אברכים כאלה של בית שני, אברכים של הגלות כביכול, הם כאילו חיים בגלות, כאילו בשחור, כאילו התורה שבעל פה של בית שני ושל חזל, של ראשונים, של אחרונים, של פוסקים, חיה אצלם מבחינתם כבר בתוך התנך, ובתוך זה הם מוצאים את האושר של התנך. הם לא מסכנים, זה החמצה הכי גדולה לזהות אותם. תולה בן פה האיש יששכר, השמיר הזה שחותך בקור הזה, החד הזה, את ההלכות מגדיר, הוא מי שחי באמת את העומק, העומק, העומק של התורה. אז הוא איבד את הדודאים, אבל הוא מצא משהו שהעולם הזה שלו עשיר ויפה ושמח. נגענו בנקודות קצרות, יש מה להעריך, לפתח, לגדול, שיהפכו ימים האלה בעזרת השם במהרה לששון ושמחה וכל טוב. שלום.